ברשות הרב הגאון, הרב רצון הרוסי שליטה, הרב יאיר קלטונו, וחבר מועצת הרבנות הראשית, ונשיא הליכות עם ישראל. למעשה, הרב פועל, אנשים חושבים רק 3 ימים, הרב פועל במשך כל השנה כולה, למען כלל הציבור, ולמען טובת הציבור. אולי כבוד הרב, עכשיו האולם קצת ריק, אבל אני מבטיח לרב, אני כבר עכשיו, תוך כדי שאני יושב פה, קיבלתי כבר 6 שיחות טלפון, וגם אתמול וגם שלשום, בכל הארץ מדברים על הכנס של כבוד הרב הרוסי שמתעסק בדיני ממונות, בצדק, במשפט חברתי, ולא רק השנה, בכל שנה ושנה כבר קנה לו שם בעולם התורה ובעולם היהדות. אנחנו נמצאים בכנס ה-21, שהוא למעשה בסימן אח. אבל מצאתי שיש אח טוב, המילה אח טוב, החיבור, השילוב בין המילים הזה, מופיע 3 פעמים בתנ״ך. פעם ראשונה מופיע בתהילים כ"ג, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. כמובן, חסד גדול, ללמד את הציבור, ללמד את העם תורה, אין טוב יותר מזה. והפסוק השני, אך טוב, החיבור, השילוב של אך טוב, נמצא בתהילים ה"ג, מזמור לאסף, אך טוב לישראל. אין ספק שנושא הכנס, צדק חברתי, זה כלול במושג הזה של אך טוב לישראל, דבר שהוא טוב לכל הציבור כולו, לכלול את כל החברה כולה בחד המחתא. אבל הפסוק השלישי, מוריי ורבותיי, נמצא במשלי, פרק י"ד, תאוות צדיקים אך טוב. זה הרב רצון הרוסי שליטה, שלמעשה התאווה שלו, הרצון שלו, זה באמת לעשות מה? תאוות צדיקים אך טוב, להועיל לכלל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, יאריך ימיו בטוב ובנעימים, ויזכה באמת להפיץ את המפעל הגדול הזה בכל הארץ ובכל העולם, אמן ואמן. ברשות יושב ראש המושב, הרב יצחק מירון, הרבנים הרב יוניון, שאנחנו כבר יושבים לפחות כמה שנים באותו מושב, יוצא לנו הרב עידר והרב כץ. אנחנו ניכנס לעניין שאנחנו מדברים בו, הנושא קצת מעניין. מדובר במונופול, בדבר שיש בו חיי נפש. אני הכנסתי את המילה חיובי, כי אנחנו נראה תכף בהמשך מה המשמעות של הדבר הזה של מונופול. מה זה מונופול בכלל? אני ראיתי שהיה כתוב בתוכני המונופול, אבל לא הגדירו לציבור כמו שצריך מה המהות של מונופול. אבל אני אביא קודם כל את המקרה שהיה, מדובר במעשה שהיה, אמנם לפני קצת הרבה שנים, אבל בעיירה קטנה שהתפתחה בקהילה תורנית. קהילה תורנית, אז הם כבר צריכים מוצרי מזון, הם הכשרים מסוימים, והם צריכים כבר את הדברים ששייכים יותר לקהילתיות, ובעיירה קטנה באזור הדרום הדבר לא כל כך נמצא באותם הימים. על כן קמו קבוצה מתוך הקהילה, כמה חבר'ה נמרצים, והקימו צרכניה. הקימו צרכניה שתספק את מוצרי המזון בהכשרים המועדרים המתאימים בידי הקהילה, ואת מה שבאמת הקהילה דורשת וצריכה. אלא מה? שלספק מוצרי מזון, שוב באותם הימים, לאותו מקום, לאותה עיירה קטנה, והכמויות שסיפקו, הן היו בכמויות קטנות, וממילא המחירים לצרכן היו מחירים גבוהים. הצרכנים בני הקהילה נאלצו לשלם מחירים גבוהים. בהתחלה הם באו בדין ודברים עם מנהלי הצרכניה, והם אמרו להם, תשמעו, הציבור קטן, הטרחה גדולה, אין ברירה, אין אפשרות, זה הנתון היחיד. יש לכם אפשרות, אם אתם רוצים, לנסוע בכוחות עצמכם לירושלים או לבני ברק ולקנות שם, אבל ודאי שאף אחד לא יעשה זאת, אלא נוח לקנות מכאן, ולכן זה ההבדל בפער המחירים. ככה במשך כמה שנים, והקהילה לאט לאט החלה לגדול, וגם כאשר הקהילה המשיכה לגדול, המחירים עדיין נשארו את המחירים. ושוב, כבר פנו אותם נציגים לבעלי הצרכניה, ושוב הם הגיבו אליה בשבילה, הם פנו לעירייה על מנת לפתוח חנות נוספת, שיהיה תחרות, מה פתאום שאלו יחזיקו אך ורק בלעדיות באותו מקום, על אותם ציבור קונים ועל אותם מוצרים מיוחדים, אבל העירה משום מה לא נתנה את האישור לפתוח צרכניה באותו אזור, כנראה שעל זה גם כן שיקולים נוספים. מעבר לשיקולי העירייה. על כל פנים, מה שנוצר כאן במצב הזה, נוצר מצב שאותם בעלי אינטרסים, אותם בעלי צרכנייה, הם נמצאים שולטים גם על אותה קבוצת אוכלוסייה מסוימת שנאלצת לקנות מהן כי אין להם מקום אחר, ומצד שני גם כן הם מוכרים את המוצרים היהודיים הללו שהם לא נמצאים באזור הזה בכלל, אם זה מצד ההכשרים המודרים, אם זה מצד סוג המוצרים, וגם בזה יש להם סוג מסוים של מונופול, של שליטה בלעדית על אותו מקום. בשביל שאנחנו קצת נבין קצת יותר את המושגים, אנחנו צריכים להבין מה זה מונופול. מונופול בתרגום מלועזית, יוונית, מונו זה יחיד, ופול זה מחירה, יחיד ששולט על מחירה. משמעותו של מונופול, כמו שאמרנו, זה מי שיש לו זכות בלעדית על מחירת סחורה מסוימת, או שהוא יצרן יחודי של מוצר מסוים שהציבור זקוק לו והציבור דורש אותו. אם אותה זכות או שליטה מתחלקת בין כמה גורמים, זה כבר הזכירו, זה כבר נקרא בשם קרטל. זה לא נקרא מונופול, זה נקרא קרטל. מונופול זה כאשר יחיד הוא השולט. המונופול מונע אפשרות של תחרות בשוק הציבורי, ומונע גם את אפשרות הורדת המחיר, כי אם אין תחרות אז ממילא לא שייך הורדת מחיר. וכאשר אין תחרות ויש ביקוש גדול למוצר, הרי בעל המונופול יכול למכור את המוצר שהוא מייצר ומשווה כמעט בכל מחיר שהוא ידרוש, ותכף ניתן איזו דוגמה שכולכם כאן מכירים. הדוגמה המפורסמת זה מה שהיה חברת החשמל, לפני שהיה נושא של הפיקוח על מחירים וכו', יצרנים את הבלעדית של חשמל, אם לא תשלם, נתקין לך את החשמל. הם מעלים כל חודשיים את המחירים, ואף אחד לא יכול לעמוד בדבר הזה. בזק, לפני עידן הסלולרי, גם כן שלטה בכל תחום התקשורת בישראל. אבל אלו דוגמאות מהיום. יש לנו דוגמה מפורסמת, המונופוליסט הראשון שאנחנו מכירים בתנ"ך, הוא יוסף הצדיק. יוסף, כאשר מגיע למצרים, אנחנו נקרא מעט בפרשיות, כאשר הוא צופה על ידי חלום פרעה את שנות הרעב, הוא אוגר את כל המזון, וידוע שגם המצרים אגרו מזון, אבל המזון שאצלם התקלקל. וכאשר לא נשאר מזון בכל העולם או בכל ארץ מצרים, כולם באים לשבור אוכל אל יוסף, ואז יוסף אומר, מה, אתם רוצים אוכל? אין בעיה. קודם כל תביא את כל הכסף וכל הזהב בשנה הראשונה. אחר כך את כל הבהמות, אחר כך את הבלתיים, גבייתנו ואדמתנו, ונמכרו כולם לעבדים ליוסף. כל מחיר שנדרש, אפילו את גוף האדם, מוכרים בעבור אותו מזון, בעבור אותו אוכל. למה? כי הוא היחיד, כמו שגם פרעה אומר, וכל יוסף כל אשר יאמר לכם, תעשו. ממילא...
יוסף הצדיק היה במשאר צדיק, מונופוליסט בהכשר, כיוון שהותר לאגור גם... לגורמים מסחרים תעשייה, רק פשוט לא הצליחו, נרכב להם. אז כך...
לא, חלילה, אני לא באתי, חלילה, לא באתי לצייר את זה בקדמות שלילית, אלא כהמציאות כמושג שכבר היה מוכן. כן. חיובי, כן. מונופול חיובי. כן. הגמרא, במסכת בבא בתרא בדף סמך עמוד א', מביאה את העניין הזה של התחרותיות, שזה דבר חשוב מאוד שיהיה במסחר. הגמרא מביאה למעשה במשנה, המשנה אומרת בשם רבי יהודה, לא יחלק חנווני כליות ואגוזים לתינוקות. למה? מפני שהוא מרגילה לבוא אצלם. רבי יהודה אומר, אסור לחנווני, למוכר, למשוך את הלקוחות על ידי זה שהוא מחלק לילדים ממתקים ככה קטנים, ואז במילא ההורים יבואו ויקנו מאצלו. וחכמים מתירים? זה... רשע של המשנה. המשנה ממשיכה ואומרת, ולא יפחות את השעה. זאת אומרת, גם להוזיל את המחיר על מנת שאנשים יבואו לקנות ממך בדווקא ולא מאחרים. גם את זה רבי יהודה אוסר. וחכמים אומרים, זכור לטוב, אדם שמוזיל את השעה, אשרה ואשרה חלקו, ודאי שהוא זכור לטוב. שואלת הגמרא, מה יטעמה עוד הרבנן? למה רבנן סוברים שמותר לחלק קריאות ואגוזים ומותר להוזיל את השעה? אז אומרת הגמרא, זו סברה פשוטה, מה אתה רוצה? הוא מחלק שקדים ואגוזים, אתה תחלק שיזיפים, כך אומר רש"י, תחלק את הדברים האחרים. זה תחרות, זה דבר שמפרה ומרבה את המסחר, גם בפחיתת השער. למה אומרים? למה? מפני שהוא מרוויח את השער, ואומר הרש"י, מפני שהוא מוכר בזול, אז ממילא עוצרי פירות, אנשים ששומרים, הם גם כן, אה, זה נמכר בזול, אם אנחנו נשמור, יתגלגל אצלנו, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להציף את השוק באותו מוצר ולמכור אותו, כי אחרת אנחנו נשאר עם אותו מוצר והוא יתגלגל ברשותנו. ולמעשה ככה פסק בשולחן ערוך חושן משפט, סימן השקפחת, שכחכמים, שמותר לחלק כליות ואגוזים לתינוקות, מותר להוזיל את השער, וכמו שאמרו חז"ל, זכור הוא לטוב. אמנם, פשוט פנים נהירות, וככה גם ערוך השולחן מביא את העניין הזה, שכל מה שאמרו להוזיל את השער, זה דווקא בפירות ובתבואה. למה? כדי, כמו שהרש"י אומר, כדי שאוצרי פירות יוציאו את הסחורה שלהם החוצה וימכרו אותה גם כן בזול, כדי שהם לא יפסידו, כי אם זה יישאר אצלם זה יתקלקל. אבל בשאר דברים, שאר מוצרים, אומר ערוך השולחן, אסור להוזיל את השער. למה? כי אתה מקלקל את שורת הדין, אתה מקלקל פה עכשיו את כל השוק ברגע שאתה מוזיל את השער, ואנחנו רואים את זה לפעמים שאדם, איך שאומרים בלשון הרחוב, מוכר במחיר התאבדות. מוכר את המוצר שלו במחיר שאפילו פחות מהכרם על ידי, רק כדי שיבואו לקנות אצלו, הוא מקלקל דרכי המסחר. כך לשון ערוך השולחן, אלא בדבר מועט, שגם השני יכול לעמוד באותו דבר מועט, וזה מותר לך לעשות, ומדייק את זה מלשון הגמרא, שהגמרא אומרת בטעמי יהודה רבנן, כמו שהוא מחלק אגוזים, אתה תחלק שיזיפים. זאת אומרת, דבר שגם אתה יכול לעמוד בו, שיש שוויון בין המסחר ובין התחרות. זה סוג מסוים של תחרות שאנחנו רואים שחכמים כן דוגלים בשיטה הזאת וכן מצליחים לעשות את התחרות הזאת. אבל בהלכה לעיתים יש גם למונופול סוג של גדר של אזור פרטי. דהיינו שליטה מסוימת במקום שאסור לך להיכנס במקום שלי, ומי שיכנס למקום שלי, אדרבה, הוא נקרא משיג גבול. רצינו לזה בגמרא בבבא בתרא, מחלוקת דר רב הונא, רב הונא ברי דר רב יהושע, הזכירו את זה כבר מספר פעמים כאן בכנס, אני לא אאריך בזה. כאשר בן מבוי פותח חנות במבוי שלו רחיים, כלשון הגמרא, אז ממילא אסור לבן מבוי אחר לבוא ולפתוח רחיים באותו מקום, מפני שהוא טוען לו כפסק לחיותי. אני לא אכנס לכל הסוגיה הזאת, כי זה לא הנושא שלנו, אבל על כל פנים, להלכה נפסק רב הונא ברי דר רב יהושע, שאינו יכול לעכב עליו, כמובן אם הוא נתון באותו המס של אותו מקום, והיום המס הוא כללי, המס הוא ארצי, אז ממילא אין בזה שום חשש, ומותר לבוא ולמכור גם במקום אחר. אמנם, בשולחן ערוך הרב, הוא הביא שמה שממידת חסידות, שלא ירד אדם לאומנות חברות. זאת אומרת, הגם שמותר לך לעשות דבר כזה, יש לו, הוא פתח חנות מסוימת במרכז מסחרי חדש, ועכשיו כל האזור יבוא לקנות אצלו, ואתה הולך ופותח בדווקא את אותה חנות לידו, מעיקר הדין מותר לך, אתה מרבה תחרות, אתה מוזיל את השער, אתה מרוויח לציבור, אבל ממידת חסידות לא ראוי לעשות כדבר הזה. והמקור הזה בגמרא, הוא מביא את המקור בגמרא בסנהדרין, הגמרא מביאה על הפסוק, ואת אשת רעהו לא תימא. לא תימא, מה זה את אשת רעהו לא תימא? הגמרא אומרת, זה היורד לאומנות חברו. איך לכאורה אנחנו אומרים דבר כזה? הרי אנחנו פסקנו בבבא בתרא שאין בזה איסור שמותר לפתוח חנות בצד חנות של חברו, אלא מכריח השולחן ערוך הרב, וגם פשוט חוות יאיר מביא את העניין הזה, שכל העניין הזה, מה שהגמרא בסנהדרין אומרת, זה רק מבינת חסידות, ומעיקר הדין, כמו שאמרנו, הדבר הוא מותר. מהן הבעיות העלולות להיווצר מקיום מונופול? כאשר אנחנו מקיימים מונופול, יש מונופול מציאותי, קיים בעולם, מה הבעיות שעלולות להיווצר? אנחנו נראה כאן מספר פרטים שמשקעים על הסביבה ועל החברה. הדבר הראשון זה פגיעה ביעילות. דהיינו, ברגע שאני יצרן בלעדי בדבר מסוים, אז במילה אני לא מייצר תמיד את הכמות הכדאית, למה כן לי תחרות? לפעמים אני הפוך, אני מגביל, עושה סוג מסוים של מהדורה מוגבלת, כדי שאנשים יקנו דווקא במחיר הגבוה, וממילא נוצר מצב של חוסר מובנה בייצור, כיוון שהיצרן חפץ לשמור על הייחודיות של המוצר שלו, ולכן הוא מגדיל את כמות הייצור. אם לדוגמה, אנחנו יכולים למצוא את זה בספרי לימוד מסוימים, שיש להם יורשים, או אנשים שהם בלעדיים בזכויות להדפסת הספר הזה, והספר לא נמצא בשוק, מחפשים את הספר בכל חנויות הספרים, והוא לא נמצא. למה? כיוון שהמדפיסים לא מעוניינים כרגע להוציא אותו לאור. דבר נוסף, שנוצר לנו בעיה שנוצרת מהמונופול זה פגיעה בהגינות, מה שנקרא העברת עושר. זאת אומרת, כאשר המונופוליסט הוא שולט בדבר, ממילא הרווח הגבוה עובר אל היצרן, והצרכן משלם הרבה כסף בעבור הדבר הזה. כל צרכן בודד נמצא משלם מחיר גבוה, או שנמנע אפילו מלקנות. הרבה פעמים אנשים נמנעים מלקנות, אנחנו רואים את זה לדוגמה בשוק, עם מחירי הגמבה עולים למחירים גבוהים של 8 ו-10 שקלים, אז הרבה אנשים נמנעים, לא חייב לקנות גמבה, אז הם לא קונים גמבה, לא יקרה שום דבר. אבל מי שכן צריך בכל זאת לקנות, נאלץ לשלם מחיר גבוה בעבור אותו מוצר. דבר נוסף הוא איבוד חדשנות. כאשר אותו אדם שמייצר את המוצר באופן בלעדי, או משווק אותו באופן בלעדי, ממילא הוא לא שואף להתקדם, מה אכפת לו? הוא נמצא במצב טוב, אנשים דורשים את המוצר שלו, קונים ממנו, אין לו שום רצון ואפשרות להתקדם. ואם מדובר באותה צורכניה שדיברנו עליה, אז גם שם צורכניה שמשרתת קהל גדול ומחזיקות רק 2 עמדות של קופות, יש לחץ גדול, זמני הפתיחה מאוד מוגבלים ולא נוחים, אבל אף אחד לא יכול לומר דבר, משום שהוא הבלעדי, הוא היחיד, אין ברירה, חייבים אך ורק לקנות ממנו. ואם אני אגיד במאמר המוסגר, ספר כף החיים לרבי חיים סופר, שכבר שנים משתמשים בו בכל בתי המדרש, ואני באופן אישית יודע עשרות מכונים או אפילו גופים פרטיים שרצו לשכלל ולהדר את הספר הזה, אבל אנחנו לא יכולים, כיוון שיש לו זכויות בירושה, ולעקן אם נעים הספר נשאר כמו שהוא במתכונתו הישנה, אף על פי שאפשר באמת להעלות ולרומם את הספר הזה למעלה ומעלה. דוגמה נוספת, שליטה במחירים, כמו שאמרנו, שוב, כאשר הדבר הזה, אני המשווק הבלעדי, ממילא אני יכול לבחור כמעט כל איזה מחיר שאמרנו כמו שדיברנו. הפקעת מחירים, מוריי ורבותיי, הוא דבר אסור. אסור להפקיע מחירים. כמו שמובא בגמרא בבא בתרא, הגמרא אומרת, מעמידים הגרדמים. הגרדמים, מפרר השרשי, אדם שממונה להלקות ולענוש את אלו שמעוותי המידות, או אלו שמעלים את השער ביותר מן המידה, ביותר מן המותר. אנחנו נראה בהמשך עד כמה מותר. וכך פסק בשולחן ערוך בסימן שרשר ד', וחייב לומר, מה מדובר? הרי מדובר שהוא מרוויח יותר משטות. הרי זה הונאה, זה כבר סוגיה אחרת. איך הוא מצליח להעלות את המחירים באופן שיהיה מותר על פי הלכה? האם הוא מרוויח יותר משישי, זה כבר הונאה? צריך להחזיר את הונאה או לבטל את המקח, תמיד באיזה מקרים. אלא ודאי, מדובר, כאשר הוא תורח הרבה באותו מוצר, וכמו שכותב הריב"ם בתוספות שמה בבבא בתרא, אומר הריב"ם שגם על הטרחה שלו הוא מכניס אותו לכלל המחיר, וממילא הטרחה לא נכללת בכלל ההונאה. אז כך צריך לומר, אותו דבר במקרה שלנו, גם כן הטענה שהייתה לבעלה הצורכניה, היא טענה חזקה, היא טענה טובה. אנחנו עושים לכם טובה. אנחנו תורחים בשבילכם. אנחנו הולכים ודואגים להזמין לכם את המוצרים המיוחדים. אנחנו מצד אחד מבטלים מזמננו ודואגים לשרת את הציבור. עד רבה, לנו מגיע ישר כוח בעבור כל הטרחה שאנחנו עושים. ממילא כאן נכנס הנושא של החיובי. יש פה מושג מסוים שאנחנו מצד אחד שולטים פה בדבר מסוים, אבל המטרה שלנו באופן כללי היא מטרה לשרת את הציבור ולספק להם את כל צורכיהם במקום שלא ניתן להשיג אותו. ממילא כאן יש פה מונופול חיובי. אבל השאלה הנוספת, וזו הנקודה שאני רוצה לגעת בה, ואני לא אעריך, אני רואה שהזמן הולך לעזר, אבל אני רוצה לדון בשאלה, כמו שהזכיר עורך דין גירון, אנחנו נוגעים פה בנקודה של חיי נפש. כאשר מדובר במכונת כביסה או במוצרים אחרים שלא חייב לקנות אותם, או שאפשר לקנות אותם מהרבה מקומות אחרים, או שאפשר להסתדר בלעדיהם, אז אפשר לומר, אל תקנה כמו שאמרנו, או תקנה במחיר יקר. אבל כאשר מדובר במוצרי מזון, שמדובר בחיי נפש של האדם שהוא תלוי בהם יום יומי, איך אפשר פה במקרה כזה לבוא ולהתיר סוג מסוים של עליית מחירים? וכאן אנחנו צריכים להיכנס לגמרא שוב במסכת בבא בתרא בדף צדיק, שוב כל הסוגיות נמצאות שם באותו פרק. אומרת הגמרא, הם נוצרים פירות ודברים שיש בהם חיי נפש, כגון ינות ושמנים וסלטות. כל המוצרים האלו אסור לעצור אותם, דהיינו לשמור אותם על מנת שיהיה מחסור בשוק, ואז לטפטף מעט מעט כדי שהמוצר ישמור על ערכו ועל מחירו הגבוה, אלא צריך לשווק אותם בצורה מסחרית לכלל ההמון, כיוון שזה דבר שתלוי בו חיי נפש. וכן אין מסתכרים, דהיינו אנחנו עושים סחורה בדבר שיש בו חיי נפש. אם היצרן של היין או השמן יכול למכור לצרכן הפרטי, עדיף שימכור לצרכן הפרטי בלי עמלות תיווך בינתיים של כל מיני גורמים באמצע. זה הכוונה, הם עושים סחורה, כי כל אדם שנכנס באמצע הוא גם צריך לקבל את נתח הרווח שלו, ומי משלם על זה בסופו של דבר זה הצרכן האישי שהוא משלם ביוקר. וכך פסק גם בשולחן ערוך סימן לשמד ערב, שחייבים בדין עמיד ממונים על השערם, כמו שאמרנו, שלא ירוויח כל אחד מה שירצה, שאין לו לאדם להרוויח בדברים שיש בהם חיי נפש, אלא השטות. בא אסמע ואומר, לא, יש חילוק בדבר. לא כל דבר נקרא חיי נפש, ולא כל דבר אני מגביל אותך בהסתחרות שלו. יש דבר ראשון, שזה עיקר אוכל נפש. כל מה שהוא עיקר אוכל נפש והדומה לו, כגון יין, שמן, סולת, קמח, מוצרי חלב, בסיסים למיניהם, זה הדברים שהם עיקר אוכל נפש, ודבר כזה יכול להסתכל, להרוויח עד שטות, ולא יותר. לא יותר. זה הכוונה שלהם עושים סחורה בדבר שיש בהם הנפש. מצד שני, דברים שאין בהם אוכל נפש, אבל הם סוג מסוים, כגון התבלינים, וכל השאר המוצרים האלו, אולי היום נגדיר את זה מוצרים לאפיית עוגות, שזה לא כל כך אוכל נפש, לא חייב לאכול עוגה כל יום, או כל המוצרים העיקרים למיניהם. אומר האסמה, שבמקרה כזה יכול להסתכל כל מה שירצה, אפילו כפל כפליים מהקרן, כך לשון אסמה. והדבר השלישי, לא תבלינים, הדבר השלישי זה תבלינים, דבר שיש בו מכשירה אוכל נפש, כגון כמון ותבלין והדומה להם, מותר להרוויח עד הכפל ולא יותר. זה הסיכום של דברי אסמה בנושא הזה. אלא, אז אם כן, איך אנחנו מסתדרים את כל ההגדרות האלו פה עכשיו, באותה צורחניה, באותו מקום, כדי שמצד אחד הם לא יפסידו, ומצד שני יוכלו גם כן למכור בצורה מאוד מסודרת לציבור. אלא שצריך לומר בדין הזה, כמו שכתב הרמב"ן בפרק י"ד בהלכות מכירה, וגם בשולחן ערוך הזכיר את העניין הזה, שכל הטעם לדינים האלו של לא להסתחר או לאכול כל להסתחר בדבר של חיי נפש, אומר הרמב"ן, היסוד והכלל של הדבר הזה זה לא עונה, אמרנו, אנחנו נמצאים פשוט. שלו בעבור אותם מוצרי מזון, אלא כדי שגם הוא יוכל לחיות עמך יחד, ויוכל באמת לקנות את מה שהוא צריך במחירים טובים, במחירים מוזלים. ואל תנצל את מצוקתו של אותו צרכן ותרוויח על חשבונו. ממילא, אם אנחנו שוב נחזור לנידון שלנו, המקרה שמדובר, הרי כל המציאות של אותה צרכניה שהוקמה וקמה, היא קמה אך ורק לטובת מי? לטובת הכלל, לטובת הציבור, לספק צורכיהם במדבר, במקום שאין להם, הם השרים המודרים והדברים הטובים שהם צריכים לקבל. ממילא, אין ספק שהם עושים חסד עם הציבור, כמו שהזכרתי מקודם, שזה סוג של מונופול חיובי. אני עושה חסד עם הציבור, אני נותן לך את השירות ואת כל מה שצריך, ואלא מאי, צריך להיזהר מהפקעת השער. אז כאן, באמת, צריך להעמיד איזושהי ועדת פיקוח, שתפקח על הסוג של המוצרים, כמו שחילק אסמה, ועל הטרחה שיש בכל דבר ודבר. דרך אגב, הפתחי חושן מביא שלא רק הוצאות של החנות הן נכללות בקרן, אלא גם כן הוצאות פרסום. אם אתה צריך לפרסם על מנת שיבואו לקנות אצלך, מביא הפתחי חושן מכמה וכמה פוסים, שגם הוצאות פרסום נכללים בכלל הקרן, ורק מכאן ואילך יכול לגבות את העניין שלו. רעיון דומה מצאתי לזה במדרש, לעניין אברהם אבינו. אברהם אבינו ידוע שהיה מכניס אורחים גדול במדבר, והיה כל כוונתו לקדש שם שמיים ברבים, והיה אומר להם, אכלתם, תברכו למי שאכלתם משלו. אמרו לו, אנחנו לא מכירים אף אחד. אנחנו אכלנו משל אברהם, אנחנו מברך משל אברהם. לא מכירים את הקדוש ברוך הוא. אמר להם, אתם לא רוצים לברך הקדוש ברוך הוא? טוב, אני לא רוצה שתברכו אותי. אני, ברכות לא עזר, אני רוצה שתשלמו. תשלמו כסף. אמרו, טוב, נשלם, מה הבעיה? שתינו כוס מים, אכלנו כמה תמרים, אנחנו נשלם. אמר לו, אוקיי, כמה עולה כוס מים? כוס מים עולה 50 שקלים. מה? 50 שקלים עולה כוס מים? כוס מים עולה כמה שקלים? מה 50 שקלים? מי ימציא לכם מים קרים במדבר? להביא מים למדבר, להביא לכם מים קרים למדבר, מי ימציא לכם פירות רעים במדבר? אין ספק שאנחנו מוצאים את זה היום גם כן בשוק, שבמקומות מסוימים, אם זה בחוף הים או במקומות אחרים שלא כל כך מצוי המסחר, קיוסקים למיניהם, אותו מוצר נמכר בעלות של פי כמה וכמה. למה? כי מי ימציא לך את כל הדברים האלו לאותו מקום? אז זה שאני ממציא, אני תורח בדבר ומביא לך את החפץ הזה לאותו מקום, ממילא נותן לי את הרשות לקחת סכום גבוה יותר בעבור התורה שלי. ולכן, כמו שאמרנו שוב, במקרה הזה המונופול הוא יהיה חיובי בעניין הזה, ויהיה מותר להסתכר, אלא מה? אנחנו נצטרך להעמיד ועדת פיקוח שתפקח על המחירים. הנושא הנוסף שהיה, זה חצי דקה ואני מסיים בזה, זה היה שהציבור השני של הקהילה רצו לפתוח צרכנים נוספת. במקרה כזה, אנחנו חייבים לבדוק את נתח השוק. כי לא ייתכן ליצור מצב שאנחנו נקיים, נפתח עוד איזושהי חנות מקבילה, אבל מצד שני, נתח השוק לא מספיק, אין בכדי חלוקה, לא לזה ולא לזה, ובסופו של דבר שני החנויות האלו לא יהיו רווחיות, לא יהיו כלכליות, ובסופו של דבר שניהן יאלצו לפשוט את הרגל או לסגור את החנות. ולכן במקרה שהקהילה היא קטנה, אומנם היא קצת גדלה, אבל עדיין היא נקראת קטנה, ואין נתח שוק מספיק לקיים את המחירה הזאת בין שני חנויות. אז כאן אנחנו גם עוברים, כמו שהזכרנו בדברי ערוך השולחן, של למידת חסידות שלא יפתח חנות, אבל כאן זה כבר לא למידת חסידות, כאן זה מנהדים, לא יכולים לפתוח חנות נוספת, כדי כמו שמצינו בחצר שאין בדין חלוקה, שוודאי שאי אפשר לחלק אותה, ובכל המקומות והדברים הללו. ולכן למסקנה בדין הזה, באמת החנות הזאת היא עושה חסד גדול עם הציבור, אמנם היא מחזיקה במונופול, אבל המונופול כאן הוא מונופול חיובי, הוא מונופול טוב, הוא מונופול שהוא לטובת הציבור, הוא דואג לצורכי הציבור, וצריך להקים ועדה מסוימת שתפקח על המחירים, כדי שכולם יהנו וכולם ישמחו בעניין הזה. תודה רבה.